שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אני שוב מתנצל על הצרידות, אני מקווה שזה היום האחרון הצרידות. אנחנו ממשיכים עם הדיונים על מידות ומשקולות מדויקות. ראינו את החיוב של אדם יהיה מידות מדויקות, ראינו שהוא צריך ללכת אפילו קצת לקראת הקונה, וראינו שחזל גם תקנו כל מיני הגבלות על המוזניים ועל הכלי שאיתו מוחקים את הנפח ועל המשקל המינימלי שמשתמשים בו, בשביל שתמיד זה יהיה מדויק ולא יהיו טעויות, ובשביל להקשות על הרמאים לרמות. היום נראה באיזה מידות מותר להשתמש לנפח, ובהקשר הזה נראה עוד הגבלה שחזל עשו בשביל למנוע רמאויות. אחרי זה נראה שלוש תקנות של שמואל שקשורים להוספת שישית, שהיא באה לדאוג הפעם דווקא למוכר, ונסיים בדרשות של פסוקים שיוצאים כנגד אנשים שהם לא ישרים בענייני מידות ומשקולות, ובאותה רשימה גם מכניסים מלווה בריבית, ודין חדש של עוצרים של פירות, וזה נראה בהמשך. אז בסוף הדף הקודם ראינו ברייתא שאמרה שאסור לאדם שיהיה אצלו מידה לא מדויקת, אפילו שהוא לא משתמש בה, ואז הברייתא אמרה שאם היא מדויקת אז אפשר, ואז הברייתא פירטה את כל המידות שבהם משתמשים למדידת נפח. עכשיו באתר עצמו נשים רשימה עם היחסים בין המידות, עכשיו נעשה את זה רק בזריזות. הברייתא מפרטת מידות שמשתמשים בהם למדידת נפח של יבש ומידות לנוזל, כשביבש היחידת מידה זה קו, בנוזל היחידת מידה זה הין, שזה 12 לוג, וככל שזה נהיה יותר קטן אז היחידת מידה זה כבר לוג. עכשיו היחסים בין המידות ברוב המקרים זה חצי, כלומר אנחנו מתחילים ביבש מסעה שזה 6 קבים, המידה הבאה זה תרכב שזה 3 קבים שזה חצי מהמידה הקודמת, אחרי זה יורדים עוד פעם בחצי ל-1.5 קו, שזה חצי תרכב. עכשיו יש פה קפיצה שהיא כבר לא חצי. מ-1.5 קו אנחנו יורדים ל-1 קו. אחרי זה עוד פעם בחצאים, חצי קו, רבע, שמינית, שש עשרית. ואחרון זה עוד פעם לא חצי, זה 1/20. עכשיו תכף נתייחס לאלו שהם לא חצי. אותו דבר בנוזל. בנוזל זה טיפה יותר מבולגן. אנחנו מתחילים בהין, שזה 12 לוג. אנחנו יורדים בחצי, כלומר לחצי הין, שזה 6 לוג. הפעם יורדים לא בחצי, אלא מורידים שליש, מ-6 לוג ל-4 לוג, שזה שליש הין. ועכשיו יורדים עוד פעם לא בחצי אלא מורידים רבע, משליש הין לרבע הין, שזה מ-4 לוג ל-3 לוג. מ-3 לוג אנחנו עושים קפיצה למטה לשליש לזה, ללוג אחד. אחרי זה כבר מסודר יותר, חצי לוג, רבע לוג, שמינית לוג, ובסוף יש 1/64 לוג, שזה קורטוב. אז אלה המידות, כמו שאמרנו, ברוב המקרים יורדים בחצי, אבל יש שני מקרים שהיחס הוא שני שליש, בין קו לבין קו החצי, ובין שליש הין לחצי הין, שזה 4 לוג ל-6 לוג. יש מקרה אחד שהיחס הוא 3/4, בין רבע הין לבין שליש הין, ויש מקרה אחד שהיחס הוא 4/5 בין אוכלה לבין חצי תומן, שזה 1/20 × 1/16. אז זה המידות בברייתא. עכשיו שואלת הגמרא, למה הברייתא לא אמרה שאפשר גם להשתמש במידה של שני קבים? כלומר, היה לנו את תרכב, שזה 3 קבים, ומתחת לזה יש חצי תרכב, שזה 1.5 קו, אבל באמצע אין מידה של שני קבים. שואלת הגמרא למה? אז הגמרא תציע שתי אפשרויות. אנחנו לא רוצים שהמידות יהיו קרובות מדי. כמו שראינו, בדרך כלל אנחנו יורדים בחצי. כי אם זה יהיה קרוב מדי, זה פתח לטעויות או לרמאויות. כי הקונה לא לגמרי בקי במידות. יבוא מוכר וישים כלי מדידה שזה באמת X, והוא יגיד שזה X פלוס 1, וכיוון שהנפח באמת מאוד קרוב, אז הקונה יתבלבל. אז לכן מציעה הגמרא, לא שמנו מידה של שני קבים, כי זה קרוב מדי למידה שמעליו. המידה שמעליו זה תרכב, זה 3 קבים, כלומר היחס ביניהם זה 2/3. 2 קבים × 3 קבים. אבל דוחה הגמרא, זה לא כל כך קרוב. ראינו מידות אחרות, שזה גם היחס ביניהם, כמו בין קו לחצי תרכב, שזה קו ל-1.5 קו. אז מציעה הגמרא הצעה שנייה, אולי לא שמנו שני קבים, לא כי זה קרוב מדי למידה שמעליו, אלא זה קרוב מדי למידה שמתחתיו. המידה שמתחת לשני קבים זה חצי תרכב, שזה קו וחצי, והיחס בין קו וחצי לשני קבים זה 3/4, ו3/4 זה כבר קרוב מדי. אבל גם על זה הגמרא מקשה, כי כמו שהקדמנו, יש עוד מקום עם יחס של 3/4, וזה היחס בין רבע הין לבין שליש הין, שזה 3 לוג × 4 לוג, ויש גם מקום עם יחס עוד יותר קטן, שזה 4/5, שזה היחס בין אוכלה לבין חצי תומן, שזה 1/20 × 1/16. אז מה אתה אומר? ש3/4 זה יחס קרוב מדי. עונה הגמרא, כן, 3/4 זה באמת יחס קרוב מדי. ולגבי השאלות שאמרנו, אז לגבי אוכלה חלקי חצי תומן, שמה זה בסדר, כי במידות קטנות, פה כבר אנשים יודעים כן לדייק יותר. דווקא במידות גדולות, כמו 1.5 קו מול 2 קו, פה אנשים יכולים להתבלבל. אז זה לגבי 4/5, לגבי המקרה של 3/4, שזה רבע הין חלקי שליש הין, פה אומרת הגמרא, בגלל שהשתמשו במידות אלו במקדש, אז כבר התירו להשתמש בהם גם לא במקדש. במקדש, בניסוך היין, היו משתמשים במידות האלו של שליש הין ורבע הין, שליש הין לניסוך היין של איל, רבע הין לניסוך היין של כבש, אותו דבר גם במידות של השמן במנחות של הקורבנות האלו, ולכן, כיוון שזה היה במקדש, התירו גם לא במקדש. סיימנו את הנושא הראשון, עכשיו אנחנו באמצע עמוד א', הגמרא מביאה שלושה דינים של שמואל שכולם קשורים להוספה של שטות על איזשהו מספר. עכשיו, כשאנחנו אומרים שטות, שזה שישית, אנחנו בעצם מתכוונים לחמישית, כלומר, שישית מבחוץ. כלומר, אם יש לי אחד ואני מוסיף עליו חמישית, אז סך הכל עכשיו יש לי שש חמישיות של מה שהיה לי מקודם. כלומר, אותה חמישית שהוספתי היא עכשיו שישית מהסך הכל הכללי החדש. אז בקיצור, מעכשיו נגיד חמישית במקום שישית, פשוט בשביל שזה יהיה מובן לנו. אז אומר שמואל, דבר ראשון, אדם שמסתכר לא יסתכר ביותר מחמישית. כלומר, אם אני מביא סחורה ממקום למקום, הרווח שלי לא יעלה על חמישית. יש מחלוקת האם זה מדבר על החנוונים שמוכרים ללקוחות הפרטיים, או דווקא לסיתונאים שמוכרים לחנוונים. בכל אופן, זה הדין הראשון. שני הדינים השניים מדברים על הגדלת השיעורים. כלומר, אם הביתין של מקום רוצה להגדיל את כל המידות, שמעכשיו נקרא למה שהיה פעם 2 ליטר, נקרא לו ליטר, או שמעכשיו מה שהיה שווה 2 שקל, נקרא לזה שקל. סוג של תהליך הפוך מאינפלציה, אז מותר להם לעשות את זה, אומר שמואל, אבל בכמה תנאים. קודם כל, הם צריכים לשבור את כל המידות הישנות, בשביל שלא יתבלבלו וימשיכו להשתמש בישנות. דבר שני, הם צריכים לעשות את זה ביחס לכל המידות, ביחס ישר, גם במטבעות אותו דבר. כלומר, אם אני אומר שקו מעכשיו זה יותר ממה שהוא היה, אז אני חייב גם לשנות את השאה, בשביל שהיחס בין שאה לקו יישאר שבשאה יש 6 קבים. אותו דבר לגבי המידות של נוזל, אותו דבר לגבי מטבעות. אם עושים שינוי במידות, עושים שינוי מערכתי בכל המידות, אותו דבר במטבעות. אז שני התנאים האלו היו מתוך רשבם. אבל מה ששמואל אומר, שכשמשנים אסור לשנות ביותר משישית. כמו שאמרנו, הכוונה היא לחמישית. ועכשיו הדיון שלנו יהיה למה? למה דווקא חמישית? אז הגמרא תציע שלושה הסברים שהם בעצם שניים. הסבר ראשון אומרת הגמרא, כי יבואו סוחרים מבחוץ. הם יראו שעכשיו מה שקוראים קו זה בעצם יותר ממה שהוא היה פעם, אז הם גם יעלו את המחיר. אבל אם הם כבר מעלים את המחיר, אז הם יגידו יאללה, בוא נעלה את המחיר יותר ממה שצריך. למשל, אם העלינו את המידות פי 2, הם יעלו את המחירים פי 2.5. וכיוון שחזל רוצים להימנע מהפקעת מחירים, לכן אסור לעלות ביותר מחמישית. אבל שואלת הגמרא, מה זה משנה בכמה מעלים? גם אם תעלה בעשירית, יבואו סוחרים ויעלו ביותר מעשירית. מה החמישית קשורה פה? לכן הגמרא מביאה הסבר אחר. עכשיו, הסבר הזה בגמרא זה כשני הסברים, אבל בעצם זה אותו רעיון עם שני שלבים. שלב ראשון אומרת הגמרא, יבואו סוחרים מבחוץ, והם לא ידעו ששינינו את המידות. ואז הם ירצו למכור שאה, ופעם שאה הייתה שווה 100 שקל, ובעצם עכשיו כשהם ימדדו שאה מהתבועה שלהם במידות החדשות, הם לא שמים לב שהם בעצם מוכרים עכשיו יותר משאה במחיר הישן של 100 שקל, ואז הם יפסידו. אז לפי השלב הראשון בהסבר הזה, אומרת הגמרא, הם יגלו שהם טעו, ואז יהיה להם תביעה שהייתה פה הונאה. אז אם נשנה את המידות רק עד חמישית, ואז לאותם סוחרים תהיה הונאה של שישית, כלומר, למשל, הם מכרו את הקו החדש ב-100 שקל, כשבאמת הם היו אמורים למכור אותו ב-120, כי אנחנו העלינו את הקו בחמישית מידה, אז יוצא שהם הפסידו 20 מתוך 120, שזה שישית הונאה, אז בשישית הונאה, המקח קיים, רק אפשר לדרוש את ההונאה בחזרה, וזה לא נורא. אבל אם נשנה את המידות ביותר מחמישית, אז אותם סוחרים שתיגרם להם ההונאה, לא רק שיוכלו לדרוש את הפער, אלא יוכלו לדרוש לבטל את המקח, ואז יוצא שהגדלת המידות גורמת לבלגן שלם של ביטולי מקח, וזה דבר שאנחנו לא רוצים, לכן אל תשנו בפעם אחת ביותר מחמישית. אז זה השלב הראשון, אבל את זה דוחה הגמרא ואומרת, זה לא נכון. כל הדין שבהונאה בשישית, המקח קיים אבל הוא מחזיר את ההונאה, זה נכון לגבי טעות בערכה של מחיר. אבל פה לא מדובר על טעות בערכה של מחיר, אלא בטעות בכמות. ובטעות בכמות, אומר השבם, תמיד אפשר לבטל את המקח, אפילו בפחות מהונאה בשישית. ולכן אין סיבה לומר שמותר ללות את המידות דווקא בשטות ולא פחות. זה לפי רשבם. לפי ראשונים אחרים הם אומרים שבין פחות משישית, בין מעל שישית, ברגע שזה טעות במידות, אז אתה לא יכול לבטל את המקח, אבל אתה יכול לדרוש את הסחורה שנתת יותר מדי בחזרה. ולכן שוב, אין הבדל בין פחות משישית ליותר משישית. לכן הגמרא מציעה שלב שני של ההסבר הזה. אנחנו 6 שורות מתחתית העמוד, אומרת הגמרא, פה מדובר שאותם סוחרים לא ידעו שהיה שינוי, והם גם לא יגלו את זה אחר כך. כלומר, בעצם הם יעזבו את העיר עם הפסד. ועכשיו השאלה היא, עד כמה אנחנו מוכנים שהם יפסידו? כמו שאמרנו מקודם, הסוחרים מסתכרים בחמישית יותר ממה שהם קנו את זה. אז נניח שסוחר קנה תבועה, כשכל קו עלה לו 100 שקל. עכשיו הוא בא לכאן, הוא רוצה למכור את אותו קו ב-120. אבל כשהוא שם בעיר הזאת בקו, הוא שם את זה במידה החדשה של קו, הוא לא יודע את זה, אז הוא בעצם מוכר עכשיו קו פלוס חמישית ב-120 שקל. אז יוצא שאומנם הוא לא הפסיד, אבל הוא לא מרוויח כלום, כי הוא מוכר את זה באותו מחיר שהוא קנה. הוא קנה קו ב-100 שקל, והוא מוכר קו וחמישית ב-120 שקל. אז זה אומר שמואל לא נורא. אבל אומר שמואל, שמואל, אם למשל נעלה את המידות בשליש, אז יוצא שהוא לא רק לא מרוויח, אלא הוא גם מפסיד. כי הוא קנה קו ב-100 שקל, הוא בא לכאן והוא מוכר קו ושליש, כשהוא חושב שהוא מוכר קו, והוא מוכר את זה ב-120 שקל, שזה רק תוספת של חמישית ולא תוספת של שליש. ואז יוצא שהוא אפילו הפסיד מהקרן. אז לכן, אסור להעלות את המידות ביותר משטות, כלומר בחמישית. אבל גם על זה הגמרא מקשה. היא אומרת, מה, לא אכפת לך שהסוחר לא מרוויח? הרי אם סוחר לא מרוויח, הוא בעצם מפסיד. הרי יש לו הרבה הוצאות בשביל להביא סחורה ממקום למקום. אז מה ההיגיון שלא אכפת לנו אם הוא רק לא מקבל רווח, ורק אכפת לנו אם הוא מפסיד? הרי באמת הוא מפסיד בכל מקרה. אלא עונה הגמרא, אתה צודק. השיקול הזה של ההפסד של הסוחר הוא נכון, אבל עובדה. מצאנו פסוק שבו אנחנו רואים ביחזקאל, שבימיו באמת העלו את המידות בשישית, כלומר בחמישית. אז מכאן ראיה שבחמישית מותר. מעל זה כבר נאסור בגלל הסברה של הפסד הסוחרים. איפה ראינו ביחזקאל שהעלו את המידות בשישית? אומר רב חיסדא, הפסוק ביחזקאל הולך ככה, והשקל 20 גירה, 20 שקלים, 5 ו-20 שקלים, 10 ו-5 שקלים, המנה יהיה לכם. כלומר, מבין רב חיסדא שהפסוק פה מפרט כמה שווה מנה, ואם נחבר 15 ועוד 25 ועוד 20, יוצא שמנה זה 60 שקלים. שקלים הכוונה כאן סלעים. ומסביר רב חיסדא, הרי מנה זה לא באמת 60 שקלים, 60 שקלים זה יוצא 240 דינרים, ובאמת מנה זה רק 100 דינרים, שזה 25 סלעים. אז איך אמרנו שזה 60? אלא חייבים לומר ככה, מנה של חול, כלומר לא בבית המקדש, באמת היה שווה 25 סלעים, אבל אז בימי יחזקאל הוסיפו עליו חמישית, כלומר 5 סלעים, ואז הוא היה שווה 30 סלעים, ומנה של המקדש הוא פי 2 ממנה של חול, לכן מנה של חול הוא 30, ומנה של המקדש הוא 60, אז הנה רואים שהוסיפו למנה חמישית, אז מכאן שחמישית מותר להוסיף למידות. מעבר לזה אומר שמואל, לא מוסיפים בגלל הסברה שאמרנו שלא ייפגעו הסוחרים. מה שהסברנו עכשיו זה לפי רשבם, לפי הרי בתוספות לא הוסיפו על המידה של המנה, אלא הוסיפו על כמה שווה כל סלע, אבל הרעיון דומה, מותר להוסיף רק חמישית, גם במידות וגם במטבעות. עכשיו אנחנו בשורה הרביעית בעמוד ב', סיימנו עם ההסבר של שמואל למה מותר להוסיף רק עד חמישית, והגמרא מביאה על זה סיפור קצר, רב פאפה בר שמואל עשה כלי מדידה של 9 לוג, למדידת יבש. עכשיו במידות שאנחנו מכירים ביבש, יש לנו את חצי תרכב, שזה מקביל ל-6 לוג, ויש לנו תרכב, שזה 12 לוג, אין לנו 9 לוג. אז איך הוא עשה 9 לוג? אז חשבו שהוא התכוון להגדיל את המידות, ויוצא שהוא הגדיל את המידה של חצי תרכב, שזה 6 לוג, פי 1.5. והרי שמואל אמר שמותר רק להגדיל פי 1.5. אבל הוא עונה, לא הגדלתי את המידות. מה שעשיתי זה מידה חדשה. במקום שלו לא השתמשו לא בחצי תרכב ולא בתרכב, כלומר לא ב-6 לוג, לא ב-12 לוג, לכן אי אפשר לומר שהוא הגדיל מידה קיימת, כי לא הייתה שום מידה קיימת במקום שלו שקרובה למידה שהוא עשה. תמימל גם אין את החשש שדיברנו עליו מקודם שהתבלבלו אנשים בין מידות קרובות מדי, כי לא הייתה שום מידה קרובה למה שהוא עשה. לכן לא היה בעיה לעשות מידה חדשה של 9 לוג. והוא שלח את המידה הזאת לפומפדיטה, אבל בכל זאת למרות שמותר הם לא רצו לקבל, ובפפוניה כן קיבלו את זה וקראו למידה הזאת על שמו. סיימנו את הנושא השני של הדינים של שמואל לא להוסיף יותר משטות, ועכשיו אנחנו בשליש עמוד ב'. עכשיו הגמרא מביאה 7 ברייתות שכולם קשורים לעניין הזה של שמירה על מידות מדויקות ושלא ירמו, וגם איך לנהל מסחר תקין על פי התורה וגם לשמור על האינטרסים של העניים. היום נספיק רק את הברייתא הראשונה, מחר נראה את השאר. אז הברייתא הראשונה זה דרשה על פסוק בעמוס, ודורשים את זה כנגד אנשים שלא מדייקים במידות ומרמים, וגם כנגד מי שלוקח ריבית, וגם כנגד מי שעוצר פירות. עוצר פירות זה מישהו שהולך לשוק שהמחיר זול וקונה המון 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 סחורה, ואז הוא שומר את זה במחסן שלו, כלומר באוצר של פירות. וכיוון שהוא קנה המון סחורה, אז חסר עכשיו פירות בשוק והמחיר עולה, ואז אחרי כמה זמן שהמחיר עולה, פתאום הוא מוציא את כל הסחורה ומוכר במחיר היקר, ובזה הוא פוגע בשוק, במיוחד בעניים. אז זה דבר שאסור לעשות אותו, והפסוק מדבר על זה מאוד בחומרה. נראה את הפסוק ואת הדרשה על הפסוק. שימעו זאת השואפים, כלומר הבולעים אביון את העניים, ולשבית, כלומר שהם פוגעים בעניי ארץ, למור, ואיך הם פוגעים? בדברים הבאים. דבר ראשון, שהם אומרים מתי יעבור חודש ונשביר השבר, כלומר נוציא את הפירות ששמנו במחסנים ונמכור ביוקר. והמשך הפסוק, והשבת ונפתחה בר, מתי הגיע השמיטה ואז עוד פעם נפתח את הפירות ששמנו במחסנים. דבר שני שהם עושים, להקטין איפה, שהם משתמשים בכלי מדידה לא מדויקים, קטנים מדי. ודבר שלישי, ולהגדיל שקל, שהם לוקחים ריבית. ודבר רביעי, ולהוות מוזני מרמה, משתמשים במוזניים לא מדויקים. ועליהם הכתוב אומר בהמשך שם, נשבע השם בגאון יעקב אם ישכח לנצח כל מעשיהם. כלומר, שהשם לא ימחה להם כל כך מהר. אז זה הדין של איסור עצירת פירות. עוד רגע נראה מתי כן מותר, אבל הגמרא קודם מביאה את שמואל ואבא שלו. אבא של שמואל לא היה משה פירות, פירות בכלל אצלו. שמואל היה קונה פירות בזמן הזול ומשהה אותם אצלו, אבל כשהוא מכר אותם בזמן היוקר הוא מכר אותם דווקא בזול, והוא חשב שבזה הוא בעצם עוזר לעניים. אבל שלחו לו מארץ ישראל שעדיף מה שאבא שלו עשה, שלא היה משהה פירות אצלו בכלל, כי מי שלא משהה אז המחירים נשארים זולים. אבל אם אתה משהה אז אתה מעלה את המחירים, אז ואומנם אחרי זה אתה עצמך כן תמכור במחיר הזול, אבל קשה שזה ישפיע על המחיר בכל השוק, כי אחרי שמחירים עלו הרבה יותר קשה להוריד אותם שוב. אז זה לגבי שמואל ואבא שלו. עכשיו הגמרא מביאה תנאים מתי כן מותר להשות פירות. אז קודם כל את הפירות שלו עצמו כן מותר, וגם אם הוא קונה פירות לתצרוכת עצמית לא בשביל למכור אז גם מותר, ויש ברייתא שגם כן אומרת את זה ומוסיפה עוד מקרים שמותר. דבר ראשון זה שמה שאמרנו שאסור זה דווקא באוכל נפש כמו יין, שמן, סולת, אבל לא במותרות כמו פלפלים, תבלינים, שאז מותר. ודבר נוסף, באזור שנת השמיטה מותר. כלומר, אתה יכול לקנות פירות בשנה השישית ולשמור אותם לשביעית ולשמינית, אפילו שאתה קונה לא רק לעצמך, אלא בשביל למכור לאחרים, כי זה זמן שאין פירות וצריכים שאנשים ישמרו פירות. אבל אם זה שנת בצורת, גם במקרים שאמרנו שמותר, אז אסור, אפילו לא קו חרובים. המפרשים אומרים שזה דווקא ליותר משנה, פחות מזה כן מותר. ואנחנו בשורה השלישית, לפני סוף עמוד ב', כל טוב.